איסור שהעיקרון שלו הוא שאין אפוטרופוס לעריות, העוצמה של היצר שהיא הרבה יותר גדולה ממה שאדם חושב, ומתוך כך יצירת סייגים וגדרות והיזהרויות, לא להגיע לעבירה עצמה, להתרחק ממנה, כדי שבכלל לא תיווצר אפשרות של התנגשות. והגמרא פה מלמדת אותנו על מספר מקרים, שאם לא היה כתוב בגמרא לא היינו מאמינים שהיו, אבל גדולי עולם, קדושי עליון, רבי מאיר, רבי עקיבא, שהיו מתלוצצים מעוברי עבירה, ובסופו של דבר השטן התמקד בהם, ניסה להכשיל אותם, והם באמת נכנעו לו, לא חלילה שרבי מאיר, רבי עקיבא, רבי חייא עברו עבירה, אבל הם כמעט עברו עבירה, ואולי נאמר בשמיים, ייזהרו ברבי עקיבא ותורתו, ואולי איזה סייעתא דשמיא אלוקית מיוחדת, אז חלילה אותם קדושי עליון היו חס וחלילה חוטאים. בתוך רצף המעשים האלו, מובא סיפור על תנא בשם פלימו. יש תנא כזה, פלימו. הוא לא כמו רבי עקיבא, לא רבי מאיר, לא כולם מכירים אותו. מופיע מעט פעמים מאוד פעמים בש"ס, אבל הוא מופיע. אני אקרא את המעשה בגמרא, מעשה קצר, נתרגם אותו לעברית, וננסה להבין מה התלמוד אומר לנו. פלימו זה דף פי א' עמוד א' בסוף, סוף המסכת. פלימו אברגיל למי מר כל יומה, גירה בעיני די שטן. כל יום פלימו היה אומר, חץ בעין של השטן. מה זה חץ בעין של השטן? חץ בעין של השטן זה שפלימו לא אומר לשטן, תשמע, אני יכול להתגבר עליך. הוא לא אומר לשטן, אתה לא תוכל להפיל אותי במלכודת שלך. הוא אומר לשטן, תיזהר ממני. אל תעיזי להסתכל עליי. כי אם אתה תעיזי להסתכל עליי, אני תוקע לך חץ בעין. אל תתקרב אליי. אתה תפחד, לא אני אפחד. אתה תפחד ממני. עין זה מקום רגיש. עין זה המקום הכי רגיש בחוץ. שומרני כי ישום בת עין. הוא אומר לשטן, כדאי לך, אני במדרגה כזאת שכדאי לך לברוח. אין לך סיכוי. ככה היה אומר פלימו כל יום. עד שאנחנו מגיעים לערב יום כיפור. יום אחד מעלה יום עד כיפור האבה. ערב יום כיפור היה. ידמלי כעניה. אז בכל הסיפורים האלה השטן מתחפש. בדרך כלל הוא מתחפש לאישה, אצל פלימו הוא מתחפש לעני. נראה בהמשך, לא סתם עני. אדם עני. עתה קרא בבא. משפחת פלימו מתיישבת, וסעודה מפסקת, כולם כבר היו במקווה, אמרו תבידוי, עם הקיטלים יושבים, אתם יודעים שברכה מאוד מיוחדת בערב יום כיפור, ברכת האבות, כל אל שבת, אב מברך את בניו ונותיו. ערב יום כיפור במחזורים מודפסת ברכה הרבה יותר מעמיקה ומרגשת. כל הסעודה הזאת סעודה של כניסה אל הקודש, פתאום צעקות בדלת, מישהו רוצה אוכל. מה עושים? משפחה של צדיקים. הפיקו לריפתא, הוציאו לו, לקחו אוכל, הוציאו לו. אמר, יומא כי יעיד נא כולי עלמא איתך, ואנא לחודה? מה אתם מוצאים לי? היום כולם יושבים בפנים. כולם יושבים ליד שולחן. מה, אני יושב פה ברחוב? טוב, בבקשה, הכניסו אותו, הושיבו אותו ליד שולחן. הוא עדיין לא מרוצה, העני הזה. זה לא אני, אתם זוכרים? זה הסתה, אני מתחפש לעני. הוא אומר, יומא כי יעיד נא... כולו, אני דילגתי. הוא אומר, בהתחלה הוא אומר, למה אתם משאירים אותי בחוץ? הכניסו אותו פנימה. עכשיו, כשהוא בפנים הוא אומר... למה שמתם אותי שולחן לבד? אני רוצה עם כל המשפחה. אמרו, אתה יודע מה? בבקשה, נכבד אותך. בוא תשב עם כל המשפחה. יושב. יתיב מלא נפש ששכנה וקיבי עלה, ואבי כעביד במילי דמאיס. השטן לא התחפש לסתם אני, בממון. הוא התחפש לאני עם מחלה מאוד לא אסתטית. כל הגוף שלו היה מלא פצעים, עקיבים מוגלתיים כאלה. כל הגוף שלו היה נראה מאוד מאוד לא נעים. לא נעים לשבת איתו. מחלה כזאת שהכל דלקות ומוגלה ופצעים. והעני הזה משחק בזה בארוחה. ככה גמר אומרת, עביד כעביד במילי דמאיסי. דברים נעוסים, דברים דוחים. משחק בזה, מורח את זה, שם את זה על השולחן, על ה... מאוד מאוד לא נעים לשבת ליד אדם כזה. מאוד לא נעים. והוא ממשיך וממשיך וממשיך. עד שמישהו שאמר לו בעדינות, אמר לו, טיב שפיר, תשמע, אדוני, אתה אורח. שב יפה. אמר לו, אבו לי קסטה, תנו לי כוס. כוס זה לא סתם כוס, לכל אחד יש כוס. כוס זה כוס יין, זה משהו מכובד. כוס של ברכה. מביאים לו כוס כזאת יפה, כמו של קידוש. יהבו לקסה, אחמר שדבה, אחמר שדבה, כיחו. לקח את הכוס. טוב, לתרגם את כל זה אתם רוצים. אומר רשי, השליך בתוכו את כיחו. לך יוצא מן הריאה. הוא במקום את היין הזה, במקום ברכה, הוא... קיצור, עושה כל מאמץ להיות לא נעים. אנחנו משתמשים במילים עדינות. היה מאוד מאוד לא נעים לשבת ליד העני, שהוא בעצם שטן, שמתרפס לעני. בסדר, עד פה, הגזים, אתם מבינים? ארוחה עם דברי תורה, עם תשובה, אולי פיוטים, הכל נעים, הכל קדוש. פתאום הוא מתחיל עם ה... כל הבעיות שלו וכל ה... כל השיגונות שלו, ומלכלך ומתנף. כנראה גם ריח יש שם, ומה לו? נחו רובה. אמרו לו, הלו, די! תפסיק כבר! צעקו עליו. זה לא יקרה בגמרא. נחו רובה. ברגע שנחו רובה, כתוב שקה, תפס את עצמו, שצעקו עליו, הוא אמר, מתחיל לעשות כאלה קולות, טרח, נופל מת. לא יודע בדיוק מה הביטוי, אבל כך כתוב בגמרא. שקה ומית. שקה אומר רשי, הלקיח את עצמו. כאילו אם מישהו ירה בו, מישהו נתן לו, דקר אותו בסכין, הוא הגיב ככה לדקירה. המשפחה של פלימו יושבת באלם, איפה זה הגיע אלינו? היה כל כך נחמד, כל כך יפה, כל כך קדוש, כל כך טהור. פתאום איפה זה נחש? ופתאום הוא מת, הצעק הוא מת. הם כולם באלם, תוך כדי שהם באלם, הם שומעים בחלונות, מהרחוב את כולם צועקים, אף אחד לא צעק. הרי הכל פה פנטזיה. זה השטן גורם להם לחשוב. אבל הם שומעים כאילו כל האנשים צועקים בחוץ. פלימו רצח אני, פלימו רצח את האורח שלו, פלימו רצח. אף אחד לא צעק ולא יכול לצעוק, כי זה לא היה. וגם אם זה היה, מאיפה כל האנשים בחוץ ידעו? קיצר, פלימו שומע את שכולם בחוץ צועקים ככה, אז הוא החליט, הוא מבין ששוטרי המלך באים להרוג אותו. אז הוא אמר, אני אברח. מאיפה פלימו יכול לברח? מה, מאיפה התחבא פתאום? הלך, התחבא בבית הכיסא. בית הכיסא אומר רשי מחוץ לעיר. למה בית הכיסא מחוץ לעיר? אז לא הייתה מערכת אינסטלציה מסודרת כמו היום. זה היה מקום מאוד לא נעים בקיצור. מאוד מאוד לא נעים. והיו חייבים להרחיק את זה מחוץ ל... רחוק מאוד, אחרת אי אפשר לחיות, אי אפשר לנשום מיד זה. אז פלימו לא יודע איפה, מה לעשות, איפה להיות. רץ לשמה. אז כולם הולכים לכל נדרי, כולם בקדושה כבר, כולם על דעת המקום, כולם באווירה העליונה של ראש של יום הכיפורים, הטליתות, ופלימו לא עלינו, בבית הכיסא. שלא תדמיינו, זה לא קשור לבית הכיסא של היום. פלימו במקום הכי, הכי, הכי מתונף שיכול להיות עלי אדמות. הוא לא יודע מה קרה לו, מאיפה זה בא, איך זה נפל עליו, מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הסיפור לא נגמר. השטן מגיע. זה לא השטן, זה אני. פתאום הוא יושב יום בדק זה, פתאום הוא רואה את העני הזה נכנס. כאן הוא כבר היה באלם. כן, הרגתי אותך, לא הרגתי אותך, אתה חזרת לתחייה. מה קורה פה? כאן פלימו כבר לא מבין שום דבר. זה היה שורה חשובה מאוד בגמרא. כדחז ידעה ומצטער, כשהשטן רואה שפלימו סוף סוף מצטער, אז הוא מוריד את המסכה. יש לו מסכה של אני, מקלף אותה, מה פלימו רואה? שטן, אומרו, ברוך השם, זה רק השטן. פחדתי. זה פלימו, למה? פלימו מה אכפת לו מהשטן? שטן זה כלום בשבילו, חץ בעין. הוא אומר, זה השטן? למה עשית לי את כל זה? מה? הוא אמר, בגלל שהיית אומר לי, חץ בעין. אז מה אתה רוצה, שאני אחבק אותך? שאני אשתה איתך קפה? שאני אקשיב לך? אני לא רוצה אותך. אמר לו השטן, אל תגיד חץ בעין, תגיד, רחמן אני גר בשטן. רחמן זה הקדוש ברוך הוא, תורה. שהקדוש ברוך הוא יגער בשטן, אני לא חץ בעין. עד כאן המעשה בגמרא. ואנחנו ננסה להבין אותו בעזרת השם קצת יותר לעומק. משום שהמעשה כפשטו מעורר כמה וכמה שאלות. אולי שני סוגים של שאלות, שלושה סוגים של שאלות. הקבוצה הראשונה של השאלות זה ההתנהגות של פלימו. פלימו הוא צדיק קדוש וטהור מאין כמוהו. לא רק שהוא אולי היחיד שלא היה מתלוצץ מעוברי עבירה. מתלוצץ מעוברי עבירה זה לחשוב שהם אנשים קטנים, חלשים. מאיך הם בכלל מסוגלים להקשיב ליצר הרע? הוא כזה שטותי. פלימו הרבה יותר גבוה מכל התנאים. הוא אומר, תשמעו, זה לא שהוא אומר בפה חץ בעין של השטן. או קם בבוקר אומר, מוידאוני. יכול להיות שכן, אבל לא צריך להגיד ככה. מדרגת החיים של פלימו, הרוממות שלו, אומרת חץ בעין של השטן. פלימו הוא אדם כל כך קדוש, כל כך נעלה, כל כך ניסה ומרומם, שהשטן לא קיים לגביו. גם לגבינו זה ככה בעזרת השם. לעתיד לבוא. לעתיד לבוא, ואת הצפוני הרחיק מעליכם. לעתיד לבוא, וכל הרשעה כולה כעשן תכלה, כי תעביר ממשלת זדון מן הארץ. לעתיד לבוא, העולם צועד לקראת זמנים שבהם באמת השטן יהיה מחוק. לא רלוונטי, לא יעניין אף אחד. הוא לא יתחיל לשכנע, הוא לא ימשוך אף אחד. שימו לב, פלימו זה לא אדם שמתגבר אל היצר הרע. זה לא אדם שעומד בכל הפיתויים. אין לו פיתויים בכלל. אין לו פיתויים. פלימו חי את העולם לפי עומק המשמעות האלוקית שלו. הוא לא נמשך בכלל לעשות עבירות. הוא לא אומר, השטן, אני אוריד לך את היד. אתה לא קי, תיזהר ממני, שטן. ויותר מזה, השטן יודע שזה נכון, ולכן השטן גם לא מנסה להכשיל אותו. בכל שאר הסיפורים, השטן מנסה להתחפש לאישה שמנסה להכשיל בעריות. אצל פלימו, מה פתאום? השטן יודע שאם הוא יתחפש לאישה, זה אבוד לו. אין מצב, פלימו לא יחטא. גם בסיפור שלנו, פלימו לא חטא. השטן אפילו לא ניסה להחטיא אותו. איזה מין טענה אלוקי קדוש כזה, ניסה ומרומם, שחי בעולם של קודש. הוא עקף את ההיסטוריה, הוא חי לפני 2,000 שנה. מלפני 2,000 שנה הוא כבר שלח ראש חץ אל העתיד לבוא. הוא חי כבר לפני 2,000 שנה בעתיד הקדוש והטהור, הניסה והמרומם. הוא חי בעולם שכולו קודש. זה פלימו. מול מה אנחנו עומדים? אמרנו שכולם בסעודה מפסקת, אחרי הוידוי. פלימו מסכן. אשמנו, לא אשמנו, לא חטאנו. אין לו מה להתוודות. אין לו. הוא יעבור על כל האלף בית כפול 2 שיש לנו בוידויים. יגיד את כל ה... אין לו עבירות. מי יותר מזה? פלימו לא צריך את יום כיפור. מה צריך את יום כיפור? אנחנו, לא יודע פה כל אחד, אני הקטן, בתורה כתוב שיש עוד כמה, צריכים כי ביום הזה אכפר עליכם ותאר לכם מכל אמונותיכם. לפני השם תתארו. פלימו, מה? פלימו. פלימו חי לעתיד לבוא, בית המקדש השלישי כבר לבד. הוא בנה לו אי בתוך עולם שכתב ושפל ועלוב ומסכן, הוא כבר חי שם. ערב יום כיפור, כל אצל, הלוואי שיום כיפור שלנו יהיה כמו יום חול רגיל של פלימו. אז בערב יום כיפור אצל פלימו, זה קדושה לאלה ולאלה. פלימו. מגיע לפלימו, אני הביתה. אנחנו היינו מצפים מפלימו, אחרי שנפגשנו קצת, הבנו קצת, שהוא כזה קדוש ונורא, היינו מצפים לנו התנהגות אחרת לגמרי. כשאני דופק בדלת ואומר אני רעב, הביאו לו אוכל, זה אני מבין. אולי הוא רוצה לקחת האוכל הביתה. אבל מכאן אני לא מבין. מה אני לא מבין? מה זה שכשאני רוצה להיכנס, מושיבים אותו לבד? למה לא מושיבים אותו לשורה ליד כולם? אומר, מה אני בחוץ? הכניסו אותו, אבל לא הושיב אותו ליד כל המשפחה. איך זה? אין לכם יותר מזה. אם יגיע אלינו, בערב יום כיפר, בסעודה מפסקת, אני כזה. אני, אנחנו לא יודעים אם תחפושת, לא תחפושת. מגיע מישהו, שגם המצב הכלכלי שלו קשה, אבל גם המצב הבריאותי שלו קשה, וכנראה גם המצב הנפשי שלו קשה. כנראה בגדים מתונפים, כנראה לא שומר על האסתטיקה שלו, לא שומר על ההיגיינה שלו, לא שומר על כלום. כנראה משהו מאוד מאוד לא נעים, מין מצורע כזה. אז כשאדם מגיע, אדם רגיל מגיע לבית ביום רגיל, יהיה קשה אולי, אתם יודעים, יש מי אדם כאלה, אם תשבים על הספה, צריך להחליף את הריפוד, זה לא נעים אחר כך. אולי הוא מדבק, אולי מחלות. אבל בערב יום כיפר, בוא נגיד אחרת, אם הוא היה בעל הבית של רב אריה לוין, האיש הזה, מה השאלה בכלל? הוא לא בעל הבית של רב אריה לוין, רב אריה לוין הלך לבית שלהם. רב אריה לוין הלך לבית חולים צורעים. מסוכן, לא מסוכן, הגמרא מספרת, רבי חייא, היה לומד גמרא, היה הולך, יושב בתוך החולה צרת הכי קשים, התורה תגן עליי, אומר, הגן עליו, הכי מדבקים. אבל ערב יום כיפור זה לא יום רגיל, אנחנו כולנו מתנשאים, כולנו נהיים צדיקים יותר, טובים יותר, רוצים להתקרב לפני השם. בא אלינו מישהו מסכן כזה, אז אני חושב שמשלוש סיבות, אנחנו לא היינו מתנהגים קומפלימו. משלוש סיבות. סיבה ראשונה, ברגעים האלה אנחנו מחפשים זכויות, אנחנו הולכים עכשיו לפני החתימה של גזר דין. אנחנו הולכים וכל באי עולם מובילים לפניו כבני מרון. מלך יושב למשפט, החתימה עכשיו תהיה, הרווחנו בפייס. אני כזה כמה שיותר מסכן, ככה הרווחנו יותר בפייס. אנחנו עכשיו הולכים לעשות מצווה, הקדוש ברוך הוא עינה לידם מצווה, ביום רגיל אולי אין לנו כוח. אבל עכשיו איזה כיף נעשה מצווה. סיבה שנייה, זה לא סתם מצווה. וכשאנחנו נלך עוד מעט, נגיע לפני כיסא הכבוד, אני לא יודע איך אנחנו נראים שם. אנחנו נראים שם רוחנית. אנחנו נראים שם יותר, נראים שם יותר טוב. לא בטוח. יכול להיות שגשמית, אנחנו רואים יפהפים, יצאנו מסלון, עם החליפות הכי משובחות, מסורקים, מבוסמים. הרוחנית, עכשיו אנחנו הולכים. עכשיו נתנה תוקף קדושת היום. אז מי יודע איך אנחנו נראים שם בשמיים? יודע לב מרת נפשו. על זה ידבו כל הדבועים. מי יודע אם בשמיים אנחנו לא נראים מצורעים, מטונפים? מי יודע אם בשמיים אנחנו לא משחקים במוגלות שלנו? מי יודע אם אנחנו לא מתנהגים בחוסר נימוס בשמיים? מי יודע? הוא כן יודע. יש מידה כנגד מידה. תחטוף, בא אליי אחד כזה הביתה, בערב יום כיפור, תחטוף אותו. תגמור את החסד, תתגבר, תסתום את האף, תעשה מאמץ. תגמור, תגיד לאלוקים, גם לי לא מגיע אני כזה, תעשה גם לי ככה אלוקים. זו סיבה שנייה, והסיבה השלישית זו הסיבה הכי חשובה. הזכרנו את רב אריה לוין. העני הזה, כמה שהוא מתנהג בצורה יותר מכוערת, אז כך הוא יותר מסכן. אז כך הוא יותר אומלל. העני הזה הוא הבן שלנו, הוא אח שלנו. מי זה העני? העני הזה זה נשמה אלוקית. אומללה שנקלטה, נקלעה, נלבשה בתוך גוף כל כך מסכן, כל כך קטן. השכינה מייללת מתוך העני הזה. הפצעים שלו צריכים לכאוב גם לנו. האומללות שלו, הריח שלו, הסיבוכים שלו, זה נכון, זה דוחה, אבל זה דוחה בגלל שאנחנו מבחוץ, רואים ממש מישהו זר. אבל בערב יום כיפור, לפחות בערב יום כיפור, אז אנחנו יכולים לקבל, ברגעים הגדולים האלה, אנחנו יכולים לקבל קצת כוח רוחני ולהבין, פעם בשנה אפשר להיות גדולים יותר, נכון? כתוב בשולחן ערוך, ברמה שגם מצוות חומרות יתרות, או ידורי מצווה שאין לנו כוח לקיים כל השנה, מן הראוי שנקיים בעשרת ימי תשובה. זה לא ליצנות, זה אמיתי, זה לא הצגה. זה ימים שיש בהם יותר כוח רוחני. אז בא אלינו אדם כזה, אז אנחנו מצפים מן השקעה כזאת בכל הלב. מגיע אני הזה, הוא לא יודע שזה סטן, אם זה סטן, היינו עושים קבלת פנים אחרת. אבל הוא חושב שזה אני. מגיע אני לבית של האיש הצדיק והטהור, והוא מתנהג אליו, לא, לא לעניין. מה זה אתה מושיב אותו לבד? מה אתה גוער בו? מה יש לי מה לגעור בו? מה, הוא איש עם שכל? מי שמשחק בכל הפצעים שלו זה אדם נבון, זה אדם שאפשר לחנך אותו. למה יש? לפעמים הוא מהמשפחה, הוא מעם ישראל, לפעמים צריך לסבול אותו. פלימו, זה לא מתאים. שוב, זה לא תלמיד חוכם פלימו. זה קדוש, נורא והיום. זה מי שאומר גירי בעיני זה שטן. מישהו שלא יכול להיות בחיים שהוא יעשה עבירה. לא יכול להיות. זה הקושייה הראשונה שיש לנו בסיפור הזה. קושייה שנייה, זה לא קושיות, זה אי הבנות, אבל זה אותו דבר. דבר השני שלא הבנו, זה כשאני הזה צועקים עליו, אז הוא שק ענף שעושה, לא יודע בדיוק, ראה שלא לא הראה לי פה קלטת, לא ישיר, אבל הלקיח את עצמו, כאילו תופס את עצמו, עושה חצי סיבוב, נוחת מת. אנשים לא נוהגים למות מזה שגערו בהם. נכון, הגמרא אומרת שכל מי שמלמיד בני חברו ברבים כאילו שופך דמים. אבל זה כאילו. זאת אומרת, זה חמור מאוד, אבל זה כאילו. יש אנשים נעלבים מאוד. יש אנשים ש... למות, לחטוף את כאב לב, כי שעכשיו יעליבו אותו. אמרו לו, די כבר, זה גערו בו איזושהי גערה. מזה הוא ימות. לא מסתבר, זאת אומרת, יכול להיות שמה, יכול להיות שהוא רק התעלף. יכול להיות שמה צריך לעשות כשאתה רואה לידך מישהו מתמוטט? כל הנשמה, ניסוי לב, תבדוק דופק, תקרא לאמבולנס. אולי תשפוך כוס מה, אולי הוא צריך סתם מנוחה, תשכיב אותו במיטה. מאיפה ההמצאה הזאת שהוא מת בכלל? מאיפה? איך שהוא נופל? כולם חושבים שהוא מת. מבחוץ צועקים אנשים, פלימו הרג איש, פלימו קטל גבר. אז מה הם צועקים? מה אכפת לך? ומה שהכי מוזר, זה שפלימו בורח. למה הוא בורח? רש"י אומר, כי נוגסי המלך, שוטרי המלך, באים להרוג אותו. ותראו, לא כולם אוהבים שוטרים. זה גזירה כזאת. לא יודע, כתוב, פרשת שבוע, כתוב, את זקניכם ואת שוטריכם. שוטרים זה אנשים חשובים, צריכים להיות לפחות. אני מבין ששוטרים זה אנשים שלא כולם אוהבים אותם. זאת אומרת, אולי מפחדים מהם. הם עושים עבודת קודש, פחות צריכים לעשות עבודת קודש. חלק מהבדר, אבל עושה עבודת קודש. השוטרים זה דבר מפחיד. אבל למה שפלימו יחשוב מחשבת, סליחה שאני אומר את זה, אבל מחשבה שכל כך לא לעניין, מחשבה כל כך לא חכמה, שהם באים להרוג אותו. על מה הם באים להרוג אותו? הוא בכלל לא יודע שבאים שוטרים, הוא בטוח שבאים שוטרים, הוא בטוח שבאים להרוג אותו. נהרג לך מישהו בתוך הבית, תחכה שהשוטרים יבואו. הרי זה לא פוליטי, זה לא שהם יתפסו אותך בגלל שאתה נגד ההתנתקות, בעד ההתנתקות. זה שוטר סתם יבוא, מה קרה? אז תסביר לו, צעקתי עליו, נפל מת. מה, השוטר יהרוג אותך? פלימו חושב שכל השוטרים הולכים ככה עם שני אקדחים, חפשים את מי לראות. בום בום, יאללה, נהרוג אותך אחרי זה נדבר. גם שוטרים גויים לא עושים דבר כזה, גם שוטרים שמשטר עריץ, עתיק, מלפני אלפי שנים, גם הם, גם השוטרים של אורדוס לא התנהגו ככה. לא יכול להיות. הם יבואו, יגידו מה קרה, יכול להיות שיגידו לפלימו, אנחנו לא מאמינים לך, בוא שבוע לבית מעצר, נברר את זה. אני אבל כולם יגידו, פלימו, הצדיק, הקדוש, הרב, אתם לא יודעים מי זה בכלל, מה אתם מדברים, לא יעלה על הדעת שיערוג בן אדם, יעשו לו בדיקות, יראו שאין לו סימני אלימות על הגוף. מה הבעיה? מה אתה בורח לבית הכיסא? לברוח לבית הכיסא זה צעד של ייאוש. נו, בבית הכיסא, מה אתה, מכאן תהיה נרדף כל ימי חייך? זה לא תהיה חצי שעה בית הכיסא, תחזור הביתה. זה מכאן תנה ונת, לא תחזור הבית לעולם, כי המשטרה ברחת, סיר נמלט. מה הבעיה הגדולה? תישאר בבית, יבואו, או שישחררו אותך על המקום, או ש... מה כל הבעיה? על מה המאומה? הפלימו בטוח שירגו אותו. הבעיה השלישית שהיא בעצם המפתח להבנת כל מה שחזל אומרים לנו פה, והתוצר הסופי, בשביל מה היה כל הסיפור? אמרנו, כשתנים אחרים התלוצצו, לא אמרו חצבאים של השטן, התלוצצו מעוברי עבירה, אז השטן בא להגיד להם, אל תתלוצצו. יצר הרע זה דבר עמוק מאוד, זה לא כך פשוט, אין לכם מה ללעוג, אין לכם מה לצחוק על עוברי עבירה. אבל אצל פלימו זה לא המגמה שלו. מה המגמה? בשביל מה? לאן השטן חותר? אז הגמרא אומרת, כדחזיה דעה ומצטער, יגל אלה. כשהוא ראה שהוא מצטער, נגמר המשחק. אני השטן. זאת אומרת שהשטן מנסה להביא פלימו למצב שהוא מצטער. זה מוזר שעד עכשיו הוא לא הצטער. אני במקום פלימו הייתי מצטער. כשהוא הגיע אליו הביתה, כשהוא צעק, כשהוא עשה ככה, כשהוא מת, כשהוא ברח לבית הכיסא, הוא עוד לא הצטער. רק אחרי שהשטן מגיע אליו ועוד פעם הוא חי ופתאום הכל מבולבל ולא מובן, רק אז פלימו שהחיינו סוף סוף מצטער. זה מוזר, אבל כאן המפתח, כי זה המגמה של השטן. בשביל מה השטן עושה את זה? מה הוא רוצה להרוויח פה? לערב יום כיפור, הגמרא קוראת יומא דמעלה דכיפורה. היום שמעלה אותנו על יום כיפור. זה ביטוי מיוחד. מעלה דשבתא, גם היום שישי לפעמים, ערב שבת, הגמרא קוראת לזה יום שמעלה אותנו על שבת. ערב יום כיפור זה לא רק היום שלפני יום כיפור, ערב יום כיפור זה היום שמעלה אותנו. מכוחו אנחנו יכולים להיכנס ליום כיפור. יום כיפור לפי רוב הראשונים מצווה דאורייתא. להרבות באכילה ושתייה. וכל האוכל ושותה בתשיעי, מעלה עליו הכתוב, כאילו התענה תשיעי ועשירי. על מה ולמה? מי שהתענה עשירי, קדוש, צדיק, כמו מלאך. מי שאוכל, יש כאלה שנוהגים שלוש סעודות ביום, לא בלילה. שלוש סעודות בערב, מקובלים, שלוש סעודות בערב יום כיפור. מה כל כך קדוש בזה? ולמה זה מעלה אותנו ליום כיפור? וזה יותר גדול, נכון? ככה דורשים בחסידות. אם אתה אוכל בתשיעי, כאילו התענית תשיעי ועשירי. אחרי זה אתה גם צם בעשירי, שלושה ימים רצופים של תענית. זה שכר גדול. אז מה כל כך גדול בלאכול? סתם, כל בעל חיים פה, כל יצור גשמי, יודע לאכול. מה המצווה כל כך גדולה פה? למה זה נקרא? מעלה יום עד הכיפורה. אז אנחנו נחזור. הגמרא בבבא אומרת, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. יש לו שלושה שמות, אבל זה אותה ישות, זה אותה מהות. שלושה שמות, כמו שיש דבר שלושה פרצופים, שלוש התגלויות שונות. הוא נראה כל פעם אחרת, אבל זה אותו דבר. הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. שטן, ברוך השם, אין לנו שטן. יצר הרע יש, בדרך כלל לאנשים לא בדקתי, אבל יצר הרע יש. שטן, אנחנו לא מכירים את השטן. טוב, באופן אישי, שטן, מי זה? המחבלים, המסתנים, הנאצים, מחשמה, המסתנים. אדם רגיל, יש לנו לפעמים יצר הרע לעשות עבירה כזאת, לעשות עבירה כזאת, אבל להיות שטן זה... שטן זה אחד שרוצה לעשות מעשים מזוועתיים, מטורפים כאלה. שטן זה סדיסט. משהו פסיכופתי ככה רציני. משהו שנהנה מלעשות רוע בעולם. יש לנו יצר רע לפעמים. יש כוח לקום לתפילה, אין כוח לקום לתפילה. יש יצרים רעים, כל אחד ואחד לפי עניינו. אבל שטן אנחנו פחות מכירים. שטן זה משהו שלא, לא שייך אלינו. כל מיני מטורפים שקוראים אליהם באמריקה לפעמים. מסתובבים כמה כאלה. מלאך המוות זה דבר אחר לגמרי. מה זה מלאך המוות? מלאך המוות זה הקטנות של המציאות של הקטנות. מלאך המוות זה גם כן כולנו מכירים. מלאך המוות זה החולשה של החיים בעולם הזה. מלאך המוות זה שבסופו של דבר, כמה שנהיה בריאים וחזקים, דע מאין באת ולאן אתה הולך, מאפר באת ולאפר אתה שוב. מלאך המוות זה כולנו מכירים. מי שמכיר יצר הרע, מכיר גם מלאך המוות. מלאך המוות זה לא רק מוות, זה מחלות, זה חולשות. זה צרות, זה המצוקות של העולם הזה, זה מלאך המוות. המכה הסופית שלו זה המוות. אבל בדרך אל המוות הסופי יש הרבה תחנות באמצע, שמלאך המוות מארגן. הגמרא והבתא אומרת, הוא שטן, הוא יצר הרע, הוא מלאך המוות. זה אותו דבר, זה אותו דבר. זה הגילוי של הריחוק בין העולם הזה לבין המקור האלוקי שלו. הפער שקיים בין הנשמה לבין החיים, הפער הזה מתגלה בשלוש מקומות שלנו נראים אחרים לגמרי. יצר הרע זה עבירות, מלאך המוות זה מחלות, ושטן זה אנשים מטורפים, זוועתיים, שפתאום מתלבש על מזה כוח נורא והיום. הגמרא אומרת, לא, זה אותו דבר. זה אותו דבר. מה זה שלא אותו? שלוש פרצופים, שלוש גילויים. אבל מאחורי הפרצופים האלה עומד אותו כוח, עומדת אותה ישות. פלימו לא מכיר את מלאך המוות. סליחה, אנחנו לא יודעים, כן. הוא לא מכיר את היצר הרע. מה זה לא מכיר? היצר הרע לא קיים מבחינתו. לא קיים. לא משמעותי, לא קיים. תראו, אנחנו, קשה לנו מאוד להבין את פלימו. אבל אנחנו נצטרך בשביל להבין את הגמרא קצת להיכנס למוח שלו. פלימו מסתכל ימינה ושמאלה. פלימו חי בתוך עולם... כל כך טיפש, סליחה על המילה. כל כך טיפש. אם רבי מאיר ורבי עקיבא היו מתלוצצים מעברה עבירה, היו אומרים, איך זה יכול להיות שממשכים אחרי כאלה דברים, בקלי קלות אנחנו מנצחים אותם? פלימו אפילו לא מתלוצץ. הוא לא מבין מה קורה לבני אדם מסבירו. פלימו חי בתוך האנושות, שמתנהג בצורה כל כך שטותית. למה אנשים עושים עבירות? פלימו לא יכול להבין. אנשים חסרי כל תבונה. זה לא שלא כדאי לך לעשות עבירות כי אחרי זה תצטער. העבירה עצמה בכלל לא, היא בכלל לא מדברת אליו. חץ בעין של השטן. אליו היא לא מדברת, אבל ימין ושמאל הוא רואה, הוא טנה, הוא גאון קדוש. הוא עדיין שכל גדול מאוד, הוא לא איזה תומים כזה, שלא מבין שום דבר. הוא טנה. הוא רואה מסביב המון גנבים ורשעים ויש כוח ואין כוח ואוכלים וככה. הוא לא מבין מה קורה פה. האנשים מסביבו הם חבורת אנשים לא נורמליים. אולי הם נורמליים, כי לפעמים הם לא נורמליים. זה ניתן נורמה, אבל אי אפשר להבין אותם. אתה יכול להתלוצץ על כאלה שהם אומרים הפוך ממך, והם לא רואים את השביעות שלהם, והם לא רואים את הבעיות שהדרך שלהם מוליכה לשם, אבל פה זה לא קיים. פה זה לא קיים, זה. זה כמו שאין לך יד שערה לאכול כיסא. מה, מי, מאיפה מיכה זה מתחיל? לאכול לא קשר, אז אולי כן טעים, אבל אסור. יש פה דברים שאדם שיש בו מינימום של דעת לא יכול בכלל לרצות אותם. איך אנשים, הוא לא שהוא לא מבין את אלה שנכשלים, הוא לא מבין את אלה שרוצים, שנמשכים. התורה אומרת לנו, ולא תטוע אחרי לבוכים ואחרי יניחים, אשר אתם זונים אחריהם. מי זונה אחריהם, אומר פלימו. גם את הפסוק הזה הוא לא מבין. אני כן, אחרי לבבי ואחרי, הכל בסדר. הרי הוא מעולם הבא. אנחנו קשה לנו להבין את פלימו, אבל אין לנו ברירה. פלימו לא מבין אותנו. הוא לגמרי לא מבין אותנו. הוא בעצם אמרנו, אי בודד בתוך עולם מטורף. הוא אי בודד של קדושה עליונה בתוך עולם משובש לחלוטין. משובש לחלוטין. הוא לא מבין שום דבר. זה רואים? רואים פה איך רואים? רואים שבגלל זה? רואים את היחס שלו לעני. או בוא נאמר, רואים את היחס שלו לשוטרים. זה מתחיל ביחס לשוטרים. לפי איך שרשי מסביר. אדם נורמלי שקרה לו מקרה כמו של פלימו, השוטרים רק יבואו לעזור לו. הוא צועק על מישהו, מישהו מת. יבואו שוטרים, מה יקרה כבר? מה יקרה? בעצם פלימו משוכנע שהשוטרים האלה הם תאבי רצח. פלימו משוכנע שהשוטרים האלה רק מחפשים תנו לי לרצוח מישהו. תנו לי, בום בום, להרוג. כביכול שם הוא נמצא. זאת אומרת, אני הזה. מה פתאום אתה חושב שהוא מת, ירחם השם? תחשוב שהוא עושה את עצמו. תחשוב שהוא איבד את ההכרה. תחשוב שהוא זקוק להחייה. לא, הוא חושב שהוא מת. מה פתאום שימות? איך אפשר למות מגערה? מה קרה? הוא חושב שהוא מת. פלימו מתנהג באופן עקבי כאילו, זה לא כאילו, זה ככה, הוא לא מבין את העולם שסביבו. הוא לא מסוגל להבין את העולם שסביבו. לכן גם הוא לא הכניס את אני פנימה. אני אמרתי לי לכם, הביאו לו. תכניס אותי פנימה. מה, אתה לא מבין שרוצה לשבת איתכם? אני לא מבין כאן, לא מבין אותם. אתה לא יכול לבקש ממני להבין אנשים שבאופן עקבי הם חסרי הבנה. אתה לא יכול לדרוש ממני להבין את ההיגיון של אנשים שאין להם שום קשר לטיפת היגיון. אז הוא לא מבין. אז כל מה שאני הזה יבקש, פלימו יעשה. כל מה שאני יבקש, פלימו יעשה. אבל לבד לחזות, לצפות מה שאני הזה יבקש, זה מפלימו אי אפשר לצפות שיקרה. גם המחבוא הזה של פלימו. נניח שפלימו באמת רוצח. אז לאיפה הוא בורח? הוא בורח בבית הכיסא. אפשר לחשוב שהשוטרים לא יחשוב לחפש שם. ברחת. כאילו, אתה צריך להיות פיקח, אתה טענה. הוא גם פיקח. כן, כי פלימו חושב שמקום כזה אף אדם בר דעת לא ירדוף. אבל השוטרים... אנשים הולכים בבית הכיסא, מה לעשות? ומישהו מתחבא, אז הגיוני מאוד שיתפסו אותך שם. אתה לא נמלט, הם מרחקים לאינסוף. אני מנסה לומר דבר כזה, בעזרת השם. שמכיוון שהוא שטן, הוא יצר הרום מלאך המוות. אז מכיוון שפלימו לא מכיר את, את היצר הרע, אז גם לא מכיר את מלאך המוות. זה גמרא מפורשת. אין איסורים בלא חטא ואין מיטה בלא עוון. אין מיטה בלא עוון. אחד היה אליהו הנביא, עלה השמיימה. עלה בסערה השמיימה. פלימו לא מכיר. אני מנסה לומר שהגמרא אומרת שהמטרה של השטן הייתה שפלימו יצטער. כי בואו נחזור שוב להבין את פלימו. מבחינת פלימו, יום הכיפורים מיותר. מבחינת פלימו, יצר הרע מיותר. מבחינת כולנו אתם אומרים שהוא מיותר. אבל הוא לא קיים מבחינתו. פלימו, אומרת הגמרא, לא מצטער אפילו. כל המאבק של השטן הייתה כדי שפלימו יצטער. זה הכל. פלימו הוא אדם צדיק וקדוש ונורא, אצילות נפש טהורה שאין כמוה, ואנחנו יכולים עכשיו שעה להגיד לו תארים, וזה לא יגיע לקרסולי קדושתו. אבל פלימו בעצם מנותק מכל העולם הזה. השטן מאוד מרוצה מפלימו. השטן היה מת שכל הצדיקים יהיו כמו פלימו. זה נהדר. למה? יש שתי מדרגות בשטן. היצר הרע פשוט, היה שמח שכל מי שצדיק יהיה כמו פלימו. למה? הוא צדיק, הלך, סגר את עצמו בבית שלו, עטף את עצמו בחומות, בנה לו עולם של קדושה. הוא לא מחזיר בתשובה אף אחד. הוא לא עוזר לאף אחד. הוא לא מקדם אף אחד. הוא לא יודע לקדם אף אחד. אף אחד לא מבין אותו, אף אחד לא מדבר איתו. פלימו בנה לעצמו, בנה לעצמו. אולי זאת נשמתו, שזה יהיה הבעיות של כולנו. אבל פלימו הקדוש הזה איננו. התורה אומרת, והיה אלוקים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אומרים חז"ל, טוב, זה יצר טוב מאוד, זה יצר רע. מה פתאום טוב מאוד זה יצר רע? משום שמה זה היצר רע? מה זה השטן? למה אלוקים ברא את השטן? אלוקים ברא את השטן. אם אלוקים לא היה בורא, לא היה שטן. השטן הוא חלק מהמגמה האלוקית, הוא חלק מהבריאה. השטן הוא כוח שתפקידו לעשות את כל הבריאה, לא רק טוב, אלא טוב מאוד. השטן זו הוויה שדוחפת אותנו קדימה. איך היא דוחפת אותנו קדימה? משום שהשטן, יצר הרע, עומד כאויב למולנו, ולא נותן לנו להישאר איפה שאנחנו. השטן מכריח אותנו להילחם נגדו. והשטן מכריח אותנו מתוך כך לגלות כוחות רצון וכוחות סבל, וכישרונות ויכולות שתמונים בנו, ולולא היה אויב, לא היינו צריכים להוציא אותם לפועל. כשבא אויב, אויב, מלחמה לפעמים מקדם את העולם למצב, כמעט תמיד. מלחמה מכריחה אותנו להפסיק להתפנק, להפסיק לחיות בתוך חממות, ולגלות כמה כוחות תמונים בנו, ואיזה מסירות נפש גדולה יש בנו. השטן הוא אויב, שמה תפקידו? לגרום לעולם להיות טוב מאוד. השטן רוצה שהעולם יהיה טוב יותר, גדול יותר, קרוב יותר לאלוקים. השטן, יש שתי מדרגות בשטן. יש את המדרגה החיצונית של השטן שאנחנו רוצים להשמיד אותו. וכל הרשעה כולה כעשן תכלה כי תעביר משלת זמן מן הארץ. אבל באופן פנימי יותר, השטן רוצה שישמידו אותו. השטן נברא כדי שישמידו אותו. יש לפלימו, יש לשטן בעד גדולה עם פלימו. פלימו, אתה לא נלחם בי. אתה צדיק, אתה יעלום, אתה קדוש. זה רק טוב, זה לא טוב מאוד. אתה יכול להיות לאין ארוך יותר גדול פנימה. אתה גדול, נכון. חזרה בתשובה, כמו שאנחנו לומדים הרבה, זה לא שאם מישהו עשה עבירה, שיפסיק לעשות את העבירה הזאת. זה ודאי חזרה בתשובה. זה לא שאם לא שמרתי על הכל את פרטי ההלכה, חצי חלילה שאני אתחיל לחזור ולעשות פרטי ההלכה. אנחנו מתפעלים בתשובה, והחזירנו בתשובה שלמה לפניך. מי מתפעל את זה ב-18? רק אחד שעשה עבירות? כל אדם חייב להתפעל. זה אנשי כנסת הגדולה תקראו לנו. חזרה בתשובה זה לחזור ולשוב אל המקור האלוקי שלנו. חזרה בתשובה זה להיות קרובים יותר לאלוקים. מה הדלק? מה הכוח המניע? מה יגרום לעולם לא לנוח אף פעם, לזוז כל הזמן? זה השטן. פלימה הוא מין צדיק כזה שלא נלחם בשטן. מבחינתו הכל קדוש. הוא לא מבין את השטן. הוא לא מבין מי מבין את השטן בכלל. אין שטן. מה זה גורם? זה גורם שבתוך עולם כל כך מסכן, כל כך אומלל, כל כך מסובך, כל כך קטן, כל כך מרושע, יש איש אחד שהוא לא בתוך הזבל, סליחה על המילה. אז איש אחד יצליח לצאת, אבל מה עם כל העולם? מה עם כל העולם? כשמישהו לא מבין את היצר הרע, אז גם לא מבין את הצער בעולם. ואם מישהו לא מבין שיש צער בעולם, אז הוא לא יכול כל כך לגמול חסד. הוא יכול, כי זה מצווה וזה כתוב. כדי שאני אגמול חסד לאחרים, אני צריך לדעת צער מהו. כדי שאני אכאב כאב של אחרים, אני צריך לדעת כאב מהו. כדי שאני ארצה לעמוד ולהתאמץ ולחבק ולאהוב ולהחזיר אנשים בתשובה, אני צריך לדעת את עומק הצער במקורו. אדם שסבל, אנחנו רואים את זה בפועל, אדם שסבל ואדם שהתיוסר, הוא אדם שהוא מצליח לרומם את עצמו על הרגליים, הוא מצליח להיות לוחם נוראי ביצר הרע. הוא מצליח לקחת את השטן ולהתייחס אליו כנקודת מוצא, כמתקפה. כל החיים שלנו זה מלחמה בכאב, מלחמה בצער. אדם רגיל שרואה אני כזה, אז הוא חש את הכאב של האני הזה ומחבק אותו ובוכה ביחד איתו. אבל פלימו לא יכול לבכות ביחד איתו. לא בגלל שהוא אטום חס וחלילה, בגלל שהוא לא מבין את, הוא לא מסוגל להבין את האני, שום דבר הוא לא מבין בו. הוא לא מבין את היצר, הוא לא מבין כלום, הוא לא מבין את המוח שלנו. ואם אתה לא מבין את המוח של אש מסביבך, אתה לא יכול לעזור להם. זה נהדר, אתה קדוש וטהור וצדיק והכל בסדר. אבל אתה נקודה קטנה מנותקת שחי לה לבד. השטן שמנסה להכשיל, מבסוט, אומר, וואלה, הפסדתי אותו, אבל תארו לכם שהוא היה מתחיל לעזור פה לכולם. אבל השטן הפנימי זה השטן של הגמרא, פה לא מוכן. הוא חייב לגרום לפלימו להצטער. הוא חייב לגרום לפלימו, ומה הוא מראה לפלימו? הוא מראה לפלימו שההתנהגות שהזאת שלו מנתקת אותו. שהוא מנותק מהעולם. זה שיש לנו יום כיפור, יש חזרה בתשובה פרטית. כל אדם והעבירה שלו, והעבירות שלו. זה שיש לנו יום כיפור שמוטבע חוק של קודש בעצם החיים, זה מתוך שהקדוש ברוך הוא ברא עולם, שבתוך הבריאה לכתחילה יש יצר הרע, יש שטן ויש מלאך המוות. ואנחנו, הקדוש ברוך הוא, לא ברא אותנו באיזה תוך מקום מסוגר כזה, לא בתוך עולם שאני אנוכי נפשי הצלתי, לא בתוך מקום שאני אנסה לגרום לזה שאני אהיה קדוש ולא רואה שום דבר, לא שומע, לא מכיר שום דבר, העיקר שאני אהיה בסדר. אלוקים ברא אותנו בתוך עולם מלא כוחות, מלא בעיות, ואנחנו מודים לו שהוא ברא אותנו בתוך העולם הזה. ואנחנו מבינים שהעבודה הזאת היא עבודה מסובכת. אנחנו מכירים את השטן, ואנחנו לא אומרים לו חץ בעין, גם היינו יכולים. אנחנו מקסימום אומרים, רחמנה ניגר במשטן. מה זה רחמנה? רחמנה זה שלוש פירושים. רחמנה זה אלוקים, בארמית, רחמנה זה התורה, ורחמנה זה, האהוב. אהבה זה רחמים, בארמית, רחמנה זה אהוב. התורה תגער בשטן. התורה. אנחנו זכינו לקבל תורה עליונה כזאת. אנחנו זוכים להיפגש בקדוש ברוך הוא דרך עמל התורה שלנו. ומתוך כך אנחנו מתמלאים באהבה גדולה לכל אשר ברא. ומתוך שאנחנו פה חיים בתוך העולם הזה, שמחים ומודים להשם שאנחנו חיים בתוך העולם הזה המסובך. ואנחנו לא אומרים לשטן חץ בעין. אנחנו לא מסוגלים גם להגיד לשטן חץ בעין. הקדוש ברוך הוא ברא לנו כזה שטן, שאנחנו ממש לא אומרים לו חץ בעין. זה לא בכיוון אפילו. אנחנו אפילו לא מתלוצים מעוברי עבירה. אנחנו זכינו לחיות עם תורה גדולה כזאת. אנחנו זכינו לחיות בדור גדול כזה, שלוקח אחריות, ויורד לתוך מציאות קשה ומסובכת. וכשמגיע אלינו מצורה הביתה, או כשמסתובבנו מצורה ליד הדלת, או כשמצורה הוא חלק מבשר מבשרנו, ואח מאחינו, מצורה פיזי, מצורה נפשי, בצורה רוחני. אז זה לא נעים. אבל לפחות בערב יום כיפור יש לנו את הכוחות להכניס הביתה. כל מה שנגיד על המצורה זה נכון. הוא דוחה ויש לו ריח רע והוא התנהג בצורה זוועתית והוא בוגד והוא רשע והכל נכון. והוא גם אח שלנו. והוא אנחנו. והיצר הרע שקיבלנו, קיבלנו בשביל להבין אותו, בשביל זה קיבלנו את היצר הרע. גם אנחנו אולי קצת מצורעים, יכול להיות, בעיני השכינה. והיצר הרע זה כוח שאנחנו אומרים, הנה טוב מאוד. וכל האוכל ושותה בתשיעי מעלה עליו הכתוב, כאילו יתנה התשיעי והעשירי, משום שהאכילה והשתייה בתשיעי מלמדים אותנו מה זה עשירי. זה שאנחנו מצבים בעשירי זה לא כי העולם הזה הוא לא טוב. זה שאנחנו מצבים בעשירי זה לא כי האמת, הלוואי שלנו אוכלים ולא שותים ולא נהיה גשמיים ונהיה רק רוחניים ומלאכים מרחפים. לא, ממש לא. העולם הזה הוא עולם מצוין, הוא עולם שהקדוש ברוך הוא נמצא בו, בתוך הגשמיות, בתוך החומריות. ולכן יש מצווה גדולה לאכול ולשתות בתשיעי. אחר כך, כשעשית הכנה כזאת, אפשר לגשת ליום העשירי. מה זה לגשת ליום העשירי? מתוך שיש לנו מסירות נפש לחיות בעולם מסובך כזה, אז יש בעיות. מתוך שאנחנו לא מסתגרים ולא אגואיסטים ולא דואגים רק לעצמנו, ולא חיים בעולם מנותק, אז אנחנו נופלים לפעמים. אז הקדוש ברוך הוא שולח ברוב רחמיו את יום הכיפורים. יום הכיפורים זה יום הכביסה. לכפר עליכם מכל עוונותיכם לפני השם תתארו. מה המקווה מתאר את המתים? אף הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. ביום הכיפורים זה יום שאנחנו אומרים אלוקים, אנחנו בתוך העולם הזה, אבל אנחנו זוכרים שאתה העולם הזה. אנחנו זוכרים שאנחנו פה בתוך העולם הזה, נמשיך, כי אתה שלחת אותנו לתוך העולם הזה. כי קידוש השם היותר גדול הוא קידוש השם מתוך העולם הזה. מתוך עולם שיש בו יצרה ויש בו שטן, מתוך עולם שיש בו, אנחנו מכירים שיש בו עולם חומר, ואנחנו נלחם על החומר הזה, ואנחנו נתקן אותו, ואנחנו נקדש אותו, ואנחנו נרומם אותו, וזה יהיה מסובך מאוד, ויהיו נפילות לצערנו הרב, ואנחנו ניפול, בטח. אם אנחנו לא רוצים ליפול, אז אפשר להסתגר, אפשר לברוח לעולם שאין בו חומר, לפחות לדמיין. אז זה לא יהיה, השטן ירדוף אחרינו עד שיתפוס אותנו בתוך בית הכיסא. אנחנו פה בעולם של חומר, ואנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא נתנו רחמנה, נתנו תורה גדולה ואהובה ויקרה, בטח בדור שלנו, בטח במציאות שלנו, אנחנו מקבלים את כל האחריות על עם ישראל ועל מדינת ישראל ועל כנסת ישראל ומתוך כך על האנושות כולה, ואנחנו נגיד לקדוש ברוך הוא בעזרת השם שימלא אותנו באהבה גדולה, ומתוך כך נגער בשטן ונחתם כולנו לחיים טובים ארוכים ולשלום. כל טוב סלע.